שלום וברכה וערב טוב. מזל טוב לנכד שלי שמחר בבוקר ימול. ובכן, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדש של פסח. והנה אנחנו נתונים בעיצומו של עמוד 21 במהדורה שלפניכם, שהשתדלנו מאוד שהיא תהיה אחידה עבור כולם. ואני גיליתי, לתדהמתי האמת, שיש בקהל אנשים שאין להם ספר, למרות שאין מחסור. זאת אומרת, יש פה שתי ערימות של אגדות שאני רואה אותן מונחות על השולחן, והן היו יכולות לשמש את כל אלה שמסיבות לא ברורות נמנעים מלהשתמש בספר. אז נצטרך באמת להבין מדוע. זה נושא למחקר, אבל שלא ייאמר שלא השתדלתי ושלא ניסיתי. ניסיתי. אף על פי כן, מי שלא רוצה ספר, לא לוקח. טוב, בעיה שלו. ובכן, עמוד 21. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה. דיברנו על הפסח ועל המצה, והגענו אל המרור. מרור שאנו אוכלים על שום מה, יש אפילו מנהג יפה אצל אבותיי מדורי דורות, שכשמגיעים למרור זה לוקחים עלה של מרור וזורקים דרך החלון. רק שלא לעשות את זה אם פסח חל ביום שבת, כי יש בעיה של הוצאה מרשות לרשות. אבל כשפסח לא חל בשבת, זורקים אל הרחוב את המרור. מה זה בעיה? בשישי בערב זה לא בעיה, כי זה לא שבת. אבל אם זה יוצא בשבת,
בערב שבת,
ערב שבת, כלומר אתה מתכוון יום חמישי בערב.
ערב שבת.
ערב שבת, אז אתה מתכוון ליום חמישי בערב. כי יש שבת, זה יום השביעי. ערב שבת זה יום שישי. ואז אם אתה מדבר על הלילה של ערב שבת, אתה מתכוון הליל שבת, יפה. כן, זה יכול לצאת בליל שבת. כן. פסח, למשל שנה שעברה, חל בשבת. בוודאי, בתוך הבית זה רשות היחיד, הרחוב הוא רשות הרבים, אסור להוציא. בשבת אסור להוציא מרשות לרשות. זה דבר שעבור כל יהודי שגדל בחוץ לארץ הוא מובן מאליו. לא זורקים. נכון. כל זה, כמובן, במקום שבו אין עירוב. בחוץ על הארץ, לא היה לנו עירוב, כל יהודי ידע שאסור להוציא מרשות לרשות. בישראל, כיוון שברוב המקומות יש עירוב מסודר, האיסור של הוצאה מרשות לרשות יצא מן התודעה. אנשים לא מבינים שלא יעלה על הדעת להוציא בשבת חפץ. כן? אבל בחוץ לארץ הדבר הזה היה מושכל ראשון של כל שומר שבת. בואו. אם כן, אנחנו חוזרים לדברים המרתקים. אנחנו רוצים, מלבד המנהג היפה שנהגו במשפחים מדורי דורות לזרוק את המרור מהחלון, כמובן אם זה לא חל בשבת, יש לנו גם טקסט. עושה רגע, מה המשמעות של לזרוק מרור מהחלון? למה? להיפטר מן המרירות, פשוט מאוד. זה סימן כזה, זה יפה. כולם מצפים לזה, כן? מתי כבר יזרקו את המרור?
נקמה.
נקמה, על מי? על הגויים. כן, כן. כן, אם כבר שופרי מרירות, זה ילך לגויים, כן? כמו שכתוב, סיסי ושמחי בציון, כי לא יבוא בך עוד ערל ותמה. כן, כלומר, הכתוב מבשר לנו שבהר הבית לא יעלה יותר לא ערל ולא טמא. מה?
מאוד אקטואלי.
מה אקטואלי?
האפיפיור.
מה האפיפיור?
רק כן בהר הבית.
אה, כן? הוא בארץ? איזה מין שם משפחה זה פיור? יש אפי, אפי זה אני יודע, אבל פיור? כן? אני מכיר דיור, זה משהו אחר. זה בגדים.
הרב לא יפגוש אותו בביקור שלו בארץ?
אבל הוא טס,
הוא כבר לא פה?
וואי, איזה הפסד, איזה הפסד. טוב, ובכן קהל קדוש, אני מציע שנתעסק בדברים חשובים. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? כן, על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. שנאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ולבנים, בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ההסבר הזה, שהוא לכאורה במבט ראשון פשוט, הוא ממש לא מובן. הרי מתי אבותינו חיו חיים מרים? כשהם היו עבדים למצרים. נכון? בליל פסח יצאנו מן העבדות. אז למה להמשיך לאכול מרור בליל הסדר? היה צריך לאכול מרור בלילה הקודם, בליל בדיקת חמץ. כשבודקים את החמץ, זה זכר לתקופה של העבדות, עדיין היינו עבדים לפרעה. בלילה לאחר מכן יצאנו לחירות, אוכלים מצה, אוכלים פסח, אבל המלך אוכל מרור. מובן את השאלה?
תמיד לא ציווי ש...
אז זה ציווי, אני שואל על, על, התק, על המשמעות של הציווי.
ויש
הציווי
שניתן לפני.
כן, נאמר ציווי לפני כן. על מצות ומרורים יאכלו. זה כתוב בתורה. בסדר? או צליעי שומצות על מרורים יאכלו. זה כתוב. אבל השאלה היא לא האם זה כתוב או זה לא כתוב. אנחנו יודעים שזה כתוב. מה שמטריד אותנו זה למה זה כתוב. כן? כלומר, כלל גדול, יש, שקיבלתי מרבותיי, לא בגלל שזה כתוב זה אמת, אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה. אז צריך לברר מה צד האמת שיש מאחורי שכתבו את זה. מה אתה אומר? כלומר, החירות יכולה להכיל את זה שהייתה עבדות. או יותר נכון שזאת חירות יותר גדולה אם היא על רקע של עבדות. כן, כמו שאומר המהר"ל. מי שיצא מעבדות יודע מה זה חירות. מי שאף פעם לא היה בעבדות, הוא לא בן חורין באמת, הוא לא יודע מה יש לו. כן, אז יש צעד כזה. אז היה אפשר לעשות שיהיה ערב למרור וערב למצה. פיצול. ואז מה זה היה אומר? היינו חושבים, אני פשוט מעביר את זה למונחים תיאולוגיים של העת העתיקה. היינו סוברים שיש שני אלים. אל משעבד ויש אל משחרר. ושהאל המשחרר ניצח את האל המשעבד. זאת התפיסה המתבקשת. כלומר, קשה להכיל בנפש ששני קצוות, שני הפכים, שייכים לאותה מהות. וכאן מתברר, האלוה המשחרר הוא בעצמו זה שגזר את השיעבוד. לכן חייבים לאכול מרור דווקא בליל השחרור. זו תפיסה ראשונה. כן.
זה בעצם התורם של הדיברה הראשונה, לא? אנוכי השם אלוקיך, אשר תתשמע מהקטן, שלא תחשוב שהאלוקים שמתגלה בהר סיני, ומי שעושה...
נכון, נכון. זה אותו עיקרון כמו התוכן של הדיברה הראשונה. כן. הוא גם המעניש, כן. השאלה, למה הוא שיעבד? זו שאלה בפני עצמה. האם השיעבוד היה בתור עונש או לא בתור עונש? זו שאלה בפני עצמה, שאפשר לדון בה הרבה. נחלקו בזה רבנו יצחק אברבנאל והמהר"ל מפראג. רבנו יצחק אברבנאל טען שכל שיעבוד מצרים היה עונש על מכירת יוסף. מכירת יוסף. זאת בדיוק הטענה של המהר"ל מפראג נגד אברבנאל, שאומר, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי גזירת הגלות נאמרה לאברהם אבינו כמה מאות שנים לפני כן. לכן המהר"ל אומר שבכלל גלות זה לא קשור למסגרת של שכר ועונש, אלא זה חלק מהתפקוד הטבעי של האומה הישראלית, שיש לנו תקופות של גלות ותקופות של גאולה. ככה אנחנו בנויים. כן? זה, לכן זה בלוף אחד גדול לכל הסיפור הזה שאנחנו אומרים בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז זה נכון שחיפשו אותנו, כלומר הפילו עלינו תיק, חיפשו מתי סוף סוף נחתה איזשהו חטא, תמיד יש איזה חטא, ואז הפילו עלינו את התיק המוכן מראש. אבל הסיבה הפנימית האמיתית של הגלות, זה לא היה החטא.
אבל התוכן של הגלות לא קשור לחטא? זאת אומרת, יכול להיות ש...
יכול להיות חומרת הגלות, כן, בסדר, אני מסכים. אבל אני אומר, קודם כל לדעת שזה שחלק גדול מההיסטוריה שלנו מתרחש בגלות, זה דבר צפוי מראש, זאת קטגוריית קיום יהודית מובנית. למה צריך להלביש כל פעם דברים בשכר ועונש? כי זה לא יפה לשלוח מישהו לגלות אם הוא לא עשה כלום. אז מחפשים אותו. בסדר? זה כמו שלמשל אם אני אומר, יש איזה ילד שמפריע לי. אני יכול להגיד לו צא מהחדר, אני יכול להגיד לו, יש סוכריות במטבח. זה משהו יכול לגמרי. אז הוא חושב שהוא הולך כדי לקחת את הסוכריות, מצד האמת, רציתי לזרוק אותו מהחדר. נכון? זאת אומרת, כל פעם יש מה שאנחנו מודעים לו, ויש הכוונה של ההשגחה העליונה.
עד כאן מובן. אבל מצרים לא שונה מגלויות אחרות? בהקשר הזה?
אפשר להתווכח על זה, בסדר. אני לא חושב שזה שונה. כן? בבקשה.
השאלה מעניינת, אתה פה עוד באמת נאמר אותה לא קומר, כשהוצאתי לך במצרים, לראות, אני השם אשר שהבדתי אותך במצרים, וגם עושה את זה. זה כבר שכבוד הרב קורא, גם יש פה מקום
לאמונה בשביל.
זה שהוציא הוא הטוב, אבל הוא לא היה
בדיוק בתפקיד של המשעבד. נכון. אז לא משם אנחנו לומדים שהוא אל אחד. לומדים את זה מההבטחה לאברהם אבינו. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ואינו אותם. למה כתוב גם ידוע וגם תדע? אומרים חז"ל, ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם. ידוע, תדע. כן, בבקשה.
אפשר להלביש את העניין של השכר ועונש עם הגלות? בתור, זאת אומרת, בזמן שהם חטאו, זאת אומרת, אומרים בגלל שהם חטאו, אז הם גולים. אפשר להגיד שזה בעצם...
חיכו
לזה שזה יהיה
זמן
טוב לגלות?
כלומר, אתה אומר...
זה הזמן הנכון בעצם.
יפה, כלומר...
זה הזמן הנכון שהם יעברו את השימורים האלה
בגלות. לא הבנתי, אתה אומר, בגלל החטא בכל זאת.
זה לא בגלל החטא, זה בעצם בגלל שזה סוג של תודעה, התודעה הישראלית, היהודית, הגיעה למצב שהיא מגיעה לחטאים כאלה ואחרים.
אז אתה כן קושר את זה לחטא.
אני קושר את זה, כן קושר את זה לחטא, אבל...
ואתה אומר, זה קשור לחטא, אבל זה לא קשור לחטא.
זה הזמן הנכון, זאת אומרת, עכשיו זה הזמן הנכון שהם יעברו את השיעורים האלה והאלה.
אבל אתה אומר שהסיבה הבסיסית היא החטא.
לא.
לא. אז למה אתה אמרת?
לא, אני לא אומר שזה הסיבה הבסיסית, אני אומר ש... אני דווקא אומר ש... שזה מראש הם צריכים
לצאת. יפה. זאת אומרת, אתה אומר, אם כן, שאני צודק. יפה.
כן מראש, אבל פשוט, בזמן הזה שהגיעו החטאים, אז
אמרו... כלומר, החטא היה בעצם, היה פתיחת הברז.
כאילו זה הזמן הנכון.
מצד מה זה הזמן הנכון?
הזמן הנכון, זאת אומרת, שזה לא עכשיו. זאת אומרת, עכשיו, מה, אם בסדר, למה...
זאת אומרת, אז חיכו שיהיה חטא.
כן.
חיכו שיהיה חטא.
חיכו, אבל...
כן, אז מה שאתה אומר, אתה בעצם טוען שמה שאמרתי זה נכון.
כן, אבל רציתי לה...
זה יפה.
אני... זה נכון אצלי...
לא, הבנת אותי נכון. אני אוהב לקבל חיזוק מהקהל.
גם אני.
כן. בסדר. מה יש? מה מצחיק? טוב. זה לפי רבי יצחק אברהם בן נהל. המהר"ל מפראג מקשה שזה לא יכול להיות שזה מכירת יוסף.
לא, אבל...
כן, כלומר, זה מה שכתוב בגמרא. שראוי היה יעקב אבינו לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל. אבל, כיוון שהקדוש ברוך הוא מאוד אהב אותו, אז הוא סידר שהאחים ימכרו את יוסף, ושהוא יביא את אביו בתור מלך. כן? כדי לכבד אותו. כן, מה אתה אומר?
סקרנתי
אותך. לא. כן, כלומר, זה הכרח היסטורי, זה מה שזה אומר. זה הכרח היסטורי, זה הכוונה. כן. זה לא גלות. יש לחטא הזה, יש כמה מישורים. המישור הגלוי, המישור הצפוי, המישור הנשמתי. אז כל פעם זה נפרע במסגרת אחרת, ברמה אחרת. כן. אז עד כאן ההסבר. הראשון, תודה שהתיישבת. עכשיו, יש אפשרות נוסף. דיברנו על זה שהמסה היא בעצם לחם של גאולה, והמרור הוא מאכל של גלות. אבל האמת היא שאפשר לראות את זה אחרת לגמרי. אפשר לראות את זה אחרת לגמרי. רבי אברהם בן עזרא טוען שהמצה זה המאכל שהיו נותנים לעבדים. הוא בעצמו מספר שהוא ראה בהודו שזה מה שמאכילים את העבדים. סיפר לי יהודי שביקר באיראן, בתקופה שאיראן הייתה בקשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל, בימי השם. והוא ראה פועלים בשדות נפט, שארוחת הצהריים שלהם הייתה מצה. כלומר, אם מגיע הזמן לאכול, לוקחים קצת קמח ומים, מרדדים, שמים את זה על פח, על גבי אש, וזה נאפה מהר מאוד ואוכלים. בעצם זה מאכלם של אנשים שעוסקים בעבודה ואין להם זמן.
זה לחם חיפזון.
זה לחם חיפזון שמתאים לעבדים. יוצא לפי זה שאנחנו אוכלים את המצה זכר לעבדות. עכשיו, מה עם המרור? הרב קוק דווקא יש לו הסבר אחר. הוא אומר שיש גם מרירות של הגאולה. לעבור תהליך של גאולה יש בזה מרירות. כמו קשיי התבגרות.
כן.
חבלי לידה, מעבר מעבדות לחירות, זה קשה מאוד, ממצב של היעדר אחריות לאחריות. יש מרירות בגאולה. יוצא לפי זה שהמצה זכר לשעבוד, והמרור זכר לגאולה. אפשר גם את זה לראות.
מה? לשעבוד לעם, לשעבוד לאל.
זה משהו אחר לגמרי. איך אמר רבי יהודה הלוי? עבדי עבדי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם, כול לבדו חופשי. משהו אחר. עכשיו, בכל מקרה, בין שהמצה היא חירות והמרור שיעבוד, או להפך, בכל מקרה הם מאוחדים. מה מאחד אותם? קורבן הפסח. דיברנו על זה. הפסוק הזה שמובא כאן, שנאמר, אני קורא כאן בעמוד 21, וימהרו את חייהם בעבודה קשה. בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. מפרש ספר הזוהר. וימררו את חייהם בעבודה קשה, זו קושיה. בחומר זה קל וחומר. ובלבנים זה ליבון הלכה. ובכל עבודה בשדה זו ברייתא. את כל עבודתם אשר עבדו בהם זו תוספתא. בפרך זה תיקו. הייתם מאמינים? הזוהר אומר משהו מדהים. כל המרכיבים של המסע ומתן התלמודי זאת עבדות מצרים. צריך להיות הזוהר כדי לחפש דברים כל כך רחוקים לכאורה. מבין את השאלה שלי? מה, למה את צוחקת? יאללה, היום יש לך...
זה עניין של המדרש, אתה מוציא דברים מהקשרה.
מדרש, מדרש, אבל תשמע, יש גבול, לא?
אולי. הזוהר לא נכתב לפני כל המושגים האלה? לא שבטיים
ביומי ימים תנאים? רק בשביל הרוחד, לא יודע, זה שאלה מעניינת, לא ברור. מי כתב, מתי כתב, ואם זה היה קיים, לא היה קיים. זה כבר שאלה מחקרית. על זה עשו המון רעש בזמנו. כן, בזמנו באקדמיה, טענו שהזוהר הוא משהו מאוחר, ואז הרבנים כתבו שזה לא נכון, והתחילו לריב. לומר את האמת, לומר את האמת, זה ויכוח חסר משמעות. מה אכפת לך מתי נכתב הזוהר? אם הוא נכתב במאה ה-13 או במאה השנייה?
כשאתה דעת בסוגיות ברכה, לא אכפת לך אם זה אמר קנה או אמורה?
זה כן אכפת לי.
אז למה שזה לא אותו שיקול לגבי הזוהר?
זה לא אותו דבר. זה בכלל עוד, מה פתאום? אם בהלכה זה תנא שמדבר, אז זה סמכות אחת. אם זה המורה שמדבר, זה סמכות אחרת. נכון? אבל הזוהר הוא מגלה תוכן פנימי עליון. והתוכן הפנימי העליון הזה הוא בלתי משתנה, לא משנה באיזה תבנית ספרותית הוא מופיע או באיזה דור. זה נכון, זה באמת בעיה. זה היינו באמת רוצים לדעת מי בדיוק כתב ולמה כתב וכו', אבל מצד התוכן העצמי של הדברים זה לא מעלה ולא מוריד. כי הזוהר מגלה את התוכן הפנימי, הבלתי משתנה והקבוע הנצחי של היהדות, אז מה אכפת לי מי כתב ומתי כתב?
בדיוק כמו הלכה.
לא, מה פתאום? מה פתאום? מה? הלכה זה משהו אחר לגמרי. כי הסמכות של התנא איננה זהה לסמכות של האמורה לקביעת ההלכה. למה? זה כבר שאלה חדשה. התנא, פשוט עם ישראל החליט שהתנאים הם עבורנו יותר מהמוראים. זאת החלטה קולקטיבית. הוחלט בדור מן הדורות שמכאן ואילך לא חולקים יותר. נכון. עכשיו אני יכול להיכנס יותר לעומק של הדברים האלה, אם תרצה פעם נוכל לדבר, אולי נמצא שיעור על זה, על כתיבת הזוהר ואיך הוא נכתב ולמה הוא נכתב ומה זה הייחוס הזה לרבי שמעון בר יוחאי. לא, אפשר לדבר על זה. אבל חבל הזמן. יש מקום בזוהר שבו כתוב שרעיה מהמנה, שאליהו הנביא אמר למשה רבנו ו לרבי שמעון בר יוחאי, לקום מחדש כדי לכתוב זוהר נוסף. כתוב בזוהר. אתה מבין את זה? יש דברים מאוד מוזרים. למשל, הזוהר גם דן בשאלה מי הם השלושה אנשים שאברהם ראה, כן? כתוב, וישא עיניו ויער והנה שלושה אנשים. אומר הזוהר, מי זה השלושה אנשים? אלה אברהם, יצחק ויעקב. ומה עם יצחק ויעקב שלא נולדו עדיין? כלומר, לגמרי, כלומר, הזוהר יש לו צורת חשיבה פרדוקסלית לחלוטין. אז כדי להבין את מה שהזוהר אומר, צריך לרגע אחד לצאת מהתבניות הרגילות של החשיבה. בסדר? ולכן גם השאלה של כתיבתו היא פחות משמעותית מבחינה זאת. בסדר? אני בכוונה לא אומר כל מה שיש לי להגיד על הנושא הזה, כי זה באמת פותח סוגיה רחבה מאוד. אבל בואו נתקדם קצת לגבי מה שהזוהר אומר, שבימרו את חייהם בעבודה קשה זה קושיה, ובכל עבודה בחומר זה קל וחומר, ובלבנים זה ליבון הלכה. מה רוצה הזוהר לומר בזה? אגב, הזוהר מוסיף אחר כך, ובסוף יומיה, בסוף הימים, יתגלה הדן ספרה, כלומר יתגלה הספר הזה, דאי הוא ספר הזוהר, שהוא ספר הזוהר. זה מעניין, הזוהר מדבר על עצמו ואומר, הספר הזה הוא ספר הזוהר, כאילו שיש ספר שמדבר על הספר, ואז ייפקון ישראל מן גלותה ברחמה, ואז ישראל יוכלו לצאת מן הגלות ברחמה. לא, לא מובן. גם אבטליון אמר במשנה, המשנה נכתבה הרבה, כלומר הרבה לפני האמוראים, אבטליון, אחד מחכמי המשנה, מת עוד הרבה לפני שנולד רבי שמעון בר יוחאי, והוא אומר, חכמים, שימו את הזוהר בדבריכם, כדי שתוכלו לצאת מן הגלות. זוכר את המשנה הזאת של אבטליון? הוא אומר ככה, חכמים, היזהרו בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות. כן? אז מה זה, היזהרו בדבריכם? היו זוהרים. שימו את הזוהר בתוך דבריכם, כי אם תצאו לגלות, שיהיה לכם כלי לצאת ממנה. ברור? הנה, אתה רואה שהמשנה מתאבלת על הזוהר עוד לפני שהזוהר נכתב בכלל.
אולי הזוהר זה מסורת
הרבה שעברה, זה כתוב במפורש בספר תהילים, פרק י"ט, גם עבדך נזהר בהם ושומרם עקב רב. מה זה עבדך נזהר? מקבל זוהר מחוקי התורה. עכשיו מדובר בספר תהילים. כלומר, יש איזה סוד שעובר מדור לדור על ממד מזהיר של הכתוב, שהוא נתון בתוך קליפה של הממד הלימודי של הכתוב. ברור? זאת אומרת, מה שהזוהר אומר, שבמצרים למדנו, הוכשרנו בנפש, להתעסק בכל המרכיבים שאנחנו אחר כך מכירים אותם בתור קל וחומר וליבון הלכה וברייטה וקושיות ותירוצים וכו' ותיקו. אבל זאת אומרת שיש איזה דואליות בתוך המסורת של הלימוד עצמו, הקליפה החיצונית, האקזוטרית קוראים לזה, והתוכן הפנימי, מה שאנחנו קוראים אזוטרי. בסדר? עד כאן ברור? עכשיו, מה זה הפסוק הזה? הפסוק הזה מתאר שבני ישראל עסקו בעשיית, את העשייה של לבנים, נכון? מה, איך עושים לבנים?
טיט וקש.
טיט, נכון? ואת הטיט מייבשים, או מכניסים לתנור. ואיך עושים טיט?
בקש.
כלומר, מתחילים מים, אפר וקש ומערבבים. זה עבודה קשה, שמים בתבנית, אחר כך מוצאים את זה, ויש לך לבנה. זאת אומרת, זו עבודה מאוד מאוד קשה. ובשביל לייצר, מה תגיד? דבר שיכולת להסתדר בלעדיו. תיקח אבנים, בשביל מה אתה מייצר אבנים מלאכותיות? אה, יפה. יש מקומות שבהן אין אבנים, כיוון שאין אבנים, אז אנחנו עושים לבנים. כלומר, הרעיון שאפשר לייצר משהו מלאכותי במקום המקור, זה בדיוק הכישרון התלמודי של התורה שבעל פה. התורה שבעל פה, התורה שבכתב, זה לוחות האבן, לא לוחות הלבנה. לוחות האבן. תורה שבעל פה זה השותפות של האדם. איפה למדנו, איפה נחרט בנפש שלנו, הכישרון הזה, היכולת הזאת, לייצר תורה בנוסף לתורה הבסיסית. דהיינו התורה שבעל פה. את זה למדנו כשעבדנו בתעשיית הפירמידות במצרים.
ומה דור המבול?
מה דור המבול? תודה. מה אתה אומר? שדור המבול ייצרו לבנים. מעניין מאוד מאיפה לקחת את זה. מהתורה? בחומה שלי זה לא כתוב. אם זה היה כתוב, הייתי... מה, על דור המבול? כבודו אומר שטויות במיץ עגבניות. לא, לפני כן אמרת דור המבול. שלוש פעמים אמרת את זה. ולכן, בצדק, תמתי על דבריך. לא דור המבול הוא זה שעשה לבנים, כי אם דור הפלגה, בונה מגדל בבל. יפה מאוד. יפה מאוד. אגב, מי יזם את התעשייה של המגדל?
לפי המדרשים,
אמרנו. קין? הוא זה שעשה את מגדל בבל? אני שאלתי, מה?
נמרוד.
לא הבנתי, מה אתה אומר?
יצרת ערים.
ערים, כן, אבל אני שואל על הלבנים. הלבנים במגדל בבל. אמרתם נמרוד, נכון. האמת היא שכתוב בתורה, ויאמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים. אומר רש"י, מי זה איש אל רעהו? אומה אל אומה. כלומר, זה מצב של אחווה קוסמופוליטית בין אומות. דבר שאנחנו רחוקים מאוד מלהבין איך הוא יכול להיות, אבל ככה זה היה. ויאמרו איש אל רעהו, אומר רש"י, אומה אל אומה, ואז הוא מפרט. כוש למצרים, ומצרים לפוט, ופוט לכנען. מי הם? ארבע השמות האלה. כוש מצרים, פוט וכנען. הבנים של חם. יוצא שהיוזמה היא חמית. נכון? עכשיו, מי עשה את העבודה? כתוב, הימצאו בקעה בארץ שנער. רש"י אומר, מאיפה הם באו? והם בנוסעם מקדם. איפה שכתוב בפסוק הקודם, והיא מושבה ממשך. בואכה ספרה הר הקדם, וזה נאמר על בני שם. יוצא לפי זה שמגדל בבל, זאת תוכנית שמית, עם פועלים שמיים. זאת תוכנית חמית, עם פועלים שמיים. מזכיר לך משהו? כמו מצרים. זאת אומרת, זאת הגרסה הקדומה של שיעבוד מצרים. הבנת? עכשיו, למה צריך שתי גרסאות? למה צריך גם כישרון של תורה ש... יוצא לפי זה שתורה שבעל פה נוצרה במגדל בבל כבר. נכון? ולא בכדי. הספר המרכזי של התורה שבעל פה זה התלמוד הבבלי, לא במקרה. כן? אז מה זה אומר שיש פעמיים תורה שבעל פה? יפה. עכשיו אני רוצה, יש לך שאלה נוספת, אם כבר אתה בעניין. השאלה היא כזאת. מתי, כן? נכון. אתה לא, כן. נכון. המשנה היא בדרך אל בבל. היא נכתבה גם כתוצאה מהשיבה מגלות בבל. כן. אבל אני רוצה פה להוסיף, הקהל הקדוש עוקב, כן, דיברנו על זה, אם כן, שנוצרה פעמיים בנפש של בני שם, היכולת לייצר תורה שבעל פה. פעם אחת במגדל בבל, פעם שנייה במצרים. אני אשאל אותך שאלה נוספת. לא רק אותך, אני שואל כל מי שרואה את עצמו יכול לענות. במבול כתוב, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. מה זה? מזכיר לכם משהו?
משה.
בהר סיני. ואמרו חכמים, אין מים אלא תורה. ושם נאמר, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו, ויהיה גשם על הארץ. אם כן, מה זה התיאור הזה? מה זה המעמד הזה של המבול? זה מעמד הר סיני. ניתנה התורה לדור המבול. רק הבעיה היא, איזה תורה אגב הם קיבלו? תורה שבכתב. אבל הם לא יכלו לשאת את המפגש הזה, והם מתו. בסדר?
קיבלו מבול.
קיבלו מבול. כן, זה ממש נורא והיום. יש בכל זאת אחד שניצל.
יש שלושה.
שלושה. שמונה, אם נדייק. כן. שמונה ניצלו. מה הציל אותם?
טבע.
נכון? הם היו בתוך טבע שהלכה על פני המים. אבל כל האחרים הושלכו היאורה. כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. אבל יש אחד שהולך בטבע וניצל. מזכיר לך משהו? זאת אומרת ששם, על ידי בגזרה של כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, חזרו על החוויה של דור המבול. וזה מה שהכשיר אותם לתורה שבכתב. נכון, אני אומר שהיה ניסיון ושהניסיון הזה היה כושל. כיוון שהוא כשל, הנשמות של אותם הדורות חזרו למצרים. כלומר, נכון, אז זה התחלה של התחלה. אבל נוח צריך לבוא עוד פעם בטבע, ואז הוא יכול להביא תורה שבכתב. ובוני המגדל צריכים לבוא עוד פעם לחומר ולבנים, ואז הם יכולים לקבל תורה שבעל פה.
התיבה מסמלת משהו?
כן.
מה היא מסמלת?
את השם.
השם?
שם, שין מם. כן. כתוב, מגדל עוז, שם השם.
לא, כי אני יודע, יש את הסיפור פשט שכולם מסתכלים על זה כתיבן ועל החיים.
אני לא נגד, אני רק שאלת אותי אם זה מסמל משהו.
כן, אבל זה מה שמעניין אותי מה כל דבר...
זה לא מדויק שזה מעניין אותך, כי התחלתי לענות והפסקת אותי. נכון? זאת הראיה שזה לא כזה מעניין אותך. לא, השאלה האם כן לענות או לא, או לעבור לנושא אחר. לענות, בסדר. כן, הטבע היא שם. מגדל עוז, שם השם. בו ירוץ צדיק ונשגב. כאילו הצדיק נכנס לתוך השם, ואז הוא ניצל. בסדר? מה? זה פסוק במשלי. מי אמרתי לי? רגע, רגע, לא גמרנו. כן, וזה אשר תעשה אותה. 300 אמה, אורך הטבע, ו-50 אמה רוחבה, ו-30 אמה קומתה. י' כפול ה' זה 30. לא, סליחה, זה 50. ו' כפול ה' זה 30. י' כפול ה' כפול ו' זה 300. זה המידות של הטבע. זאת אומרת, כשהמצב של העולם הוא רע, צריך לקרוא בשם השם. אם אתה אברהם, אתה קורא בשם השם. אם אתה נוח, אתה נכנס לטבע. מכניסים אותך לקופסה. בבקשה.
ולגבי המידל, כל הסיפור של בבל, הרי זה סיפור שיש שם איזשהו קונספט שגם מתקיים היום. סוג של, אני אומר את זה, אבל זה שאלה. זאת אומרת ש... שניסו בעצם לבנות מגדל...
כלומר, אתה מנסה להבין מה זה מגדל בבל.
כן.
אתה לא תקבל תשובה. אני אגיד לך גם למה. משום שהזכרנו את הנושא הזה באופן משיק, ולא כדי לדון בו. ויש לנו כלל בלימוד שלנו. אנחנו דנים בנושא הנלמד, ולא בנושאים המובאים בדרך אגב באופן משיק.
אני רוצה לשאול.
אף פעם לא מנעתי אדם לשאול משהו אחרי שיעור, אין לי בעיה. כן, בבקשה.
רק לגבי המהלך הזה של התורה שניתן לדור מבול בשיטפון הזה, נראה את זה שכאילו בפלאי הקדוש ברוך הוא שותף את העולם בתורה, היא דינם נגזר כבר, זאת אומרת, היה ברור שהם מדינים בפליט קיים, לא ברור איך הם...
נגזר בגלל התורה. אני אסביר. כל זמן שאני לא צריך להעמיד את עצמי למשפט, אז אין גזר דין. ברגע שאני נפגש עם החוקה, אז יש גזר דין.
ברור?
השיטפון היה ניסיון לתת תורה. ויש מישהו שקיבל. היחיד היה בתוך הטבע. הוא קיבל משהו. כן, בבקשה.
הכישלון היה בגלל שזה ניסיון לפנות
את
כל העולם,
ולא
רק
לעם ישראל? לא, לא, לא. הכישלון היה בגלל שהעולם לא היה ראוי. אם העולם היה ראוי, אז זה היה בסדר.
ואז התורה הייתה...
ואז התורה הייתה ניתנת באופן אחר, נכון.
זה הייתה את התורה?
ואז התורה הייתה ניתנת באופן אחר. לא היה למשל מצוות ליל הסדר. כן.
זה קצת מוזר בסיפור הזה שדווקא האחדות שאנחנו כל כך מצפים לה, היא כאילו הייתה חטא.
אתה מדבר על מגדל בבל. כן, זה נושא שצריך ללמוד אותו בפני עצמו. מה קרה במגדל בבל? בראש יהודי הייתה לנו סדרה של שיעורים, שבה למדנו את ספר בראשית, והערכנו בהבנת מהותו של מגדל בבל. נכון? אפשר לראות בארכיון וגם בארכיון של מכון מאיר. שם הכל כתוב, הכל מבואר. וזה. כן. אני אמסור לזוהר. כן. כלומר, זה נותן משמעות.
כן, אין דבר סתמי בדבר
הזה. בסיפור הזה, כן, כן.
כאילו הם לא היו בהמות, הם היו עבדים, אבל...
אבל יש משמעות. יש משמעות, כן, זה בדיוק המטרה. כן. אגב, יצוין. ההיסטורית קטנה, כן, דבר. אמרת מקודם
שהם בנו את הפירמידות, אמרת את זה בצחוק בית
ה... נכון, נכון. לא ברור בכלל שהם בנו את הפירמידות, יש הרבה
מנות. יש הוכחה מדבריך שהם לא בנו.
למה?
כי הפירמידות בנויות מאבן, ואמרת שהם עשו לבנים. לבנים זה לא
יפה. יש תיאוריה שפותחה לאחרונה על ידי ארכיאולוג מצרפת, שהפירמידות לא עשויות מאבנים.
גם הרי זה נכון, איך הוא עושה את זה?
אלא מלבנים.
לא, הם עשויות מאבנים.
למה?
יש תיאוריה שפותחה.
ראית את הפירמידות?
והייתי בצילומים.
לא, אז אני ראיתי. אחד מהם, בקרנק, זה לא נראה כמו אבנים.
יש תיאוריה, ומישהו יראה את זה, ראיתי את זה בסרט, ראיתי ביוטיוב, שחזור שנעשה לאחרונה, טכניקה שפותחה, שמייצרת בלוקים אדירים, שנראים ממש כמו אבן, כמו האבנים של הפירמידות, לקחו את האפר של האזור של הפירמידות, ושמו את זה כמו שעושים מלט, כמו שעושים בטון. והראו כיצד אפשר לטכניקה מסוימת לייצר משהו שנראה כמו אבן ממש, וזה לא אבן. וזאת הטענה שיתכן מאוד מכאן שהפירמידות נעשו מלבנים. למרות שזה לא מקובל.
לפחות בגיזה אני יודע שמצאו באזור של הפירמידות את המקום שחצבו בסלע להוציא את האבנים.
כן? זה משהו אחר. זה צריך לשאול את הארכיאולוג הזה. איך הוא מסביר את המקום בגיזה.
היא אמרה אולי שיש הרי פירמידות חוץ מגיזה.
ייתכן, או שכן, או שלא. מה שבטוח, אולי, גם זה מוטל בספק.
אני יודע שהפירמידות הכי עתיקות היו 2500 לפני הספירה. ויציאת מצרים הייתה בערך 1500 לפני הספירה.
אתה בהחלט נכנס פה לשאלות יפות. זה שאלות יפות של קרונולוגיה. הקרונולוגיה המצרית עד היום הזה לא לגמרי ברורה. היא מסופקת בהרבה מאוד דברים, ולא נאריך בזה כעת. ובכן, לגבי שני הניסיונות נפל של האנושות, לקבל תורה שבכתב במבול, ותורה שבעל פה במגדל בבל, וחזרת האנושות במסגרת מוקטנת יותר, אצל מומחים, בני ישראל, על ידי גזירת היאור וגזירת השיעבוד, שאפשרה בסופו של דבר קבלת התורה שבכתב ושבעל פה, נשאלת השאלה, מה היה החטא של אותם דורות קדומים? החטא העיקרי של דור המבול היה שפיכות דמים. והחטא העיקרי של מגדל בבל היה עבודה זרה. מה חסר בתמונה? עריות. זה היה החטא העיקרי של סדום ועמורה. נכון? יוצא לפי זה שצריכה להיות התגלגלות נוספת של סדום, כדי לתת צורה שלישית של תורה. כמה תורות אנחנו מכירים? שלוש. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ותורתו של משיח, שיסודה בתורת הסוד. נכון? תורתו של משיח. האם משהו מסדום ועמורה חזר אצל בני ישראל במצרים?
לא.
התשובה היא לא. ולכן תורה של משיח לא נתגלתה ביציאת מצרים. אבל זה חזר במידה מסוימת אצל דוד המלך. שהוא בא מרות המואביה שהיא תולדה של סדום. ואז יוצא שתורתו של משיח מתחילה בתקופה מאוחרת יותר. עם השושלת המשיחית של דוד. בסדר?
אבל אמרת שזה לא היה
עריות. שזה לא היה?
למה?
עריות בסדום?
למה?
לא, לא תמר ולא רות.
בנות לוט?
לא בנות לוט.
מה אתה אמר?
לא בנות לוט.
לא?
לא. אלא סדום ועמורה זה היה עריות. נכון? הוציאה את האנשים אשר באו אליך הלילה ונדעה אותם. כתוב, לא? מה זה שם?
לא את המייצג שלו.
זה לא לוט שמייצג את זה. זה אנשי סדום שמייצגים את זה.
מה שנמשך
מבין. מה שנמשך כך שהוא בעל בנותיו. על זה את מכוונת?
כן. זאת אומרת, לסדום ועמורה אין צלצלים.
לוט הוא ההמשך של סדום. זה נכון. אבל האם להגדיר את המעשה שלו כעריות או לא, זה נושא... אמא, של הבנות עם אביהן. יש מה לדון בזה, ואני לא אדון בזה. זה לא אדון בזה. רק שתדעו שזו סוגיה לא פשוטה. אני אמרתי שזאת סוגיה לא פשוטה. ועוד איך שזה קשור לגדה של פסח, זה בדיוק העניין. שמרור זה שאנו אוכלים, הוא על שום ההמשך של מגדל בבל. אגב, מי הזכיר פה את מגדל בבל?
לא, אני דיברתי על גילוי הרעיון שלו.
זה בדיוק העניין, זה קשור להגדה של פסח. יש לנו שלוש עבירות יסוד באנושות, אחת בן אדם למקום, אחת בן אדם לחברו, ואחת בן אדם לעצמו, שהם עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. ושלושת הנפילות המוסריות האלה באו לידי תיקון באומה הישראלית דרך שלוש תורות של תורה שבכתב שבעל פה ושל משיח, אבל שתיים תוקנו כבר במצרים והשלישית מאוחר יותר. מובן? זה הכל. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב. שואלת הגמרא, שואל התלמוד, לא, לא תלמוד, המדרש רבה. מצאתי דוד עבדי. והיכן מצטיב, אם מוצאים מישהו, סימן שהוא היה עבוד. מצטיב בסדום. כי הוא צאצא של רות המואביה. ורות המואביה היא צאצא של מואב, שהיה הבן של הבת של לוט, שבא על ביתו, וזה היה כדי לעשות המשך לאנשי סדום שמתו. אז הכל מתחיל שם. בסדר? טוב. אז זה היה רק כדי קצת להכיר את הזוהר על הפסוק הזה. הבה נמשיך. בעמוד 21. במה עמוד 21 קשור להגדה של פסח? זה מקרי בהחלט. במהדורה אחרת זה יכול היה להיות עמוד 14 או 34. אבל פה זה 21. זה מקרי. בכל דור ודור. כן, אחרי שבעצם סיימנו את כל הסיפור של ההגדה, זה בעצם הסיום, אז יש מסקנות המתבקשות מזה. בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז מי צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים?
אנחנו.
כתוב אנחנו?
בכל דור ודור.
אבל כתוב שזה אנחנו?
זה כולל אותנו.
אני מציע שאתה תהיה נאמן לטקסט. מה הטקסט אומר? בכל דור ודור חייב.
אתה אדם.
זה. אתה קיבלת הזמנה אישית להביט בטקסט, ואתה לא עושה את זה. זה פשוט לא מנומס. יש לך פה טקסט. זה בדיוק העניין. אם היה לך ספר, לא היית עונה כמו שענית. עמוד 21. אני שום חוזר. אתה רוצה את שלי? אתה לא יודע, אתה רואה? אתה אפילו לא מנסה. אולי זה כן מתאים. אתה לא משנה.
אתה מוכן, אבל אתה צריך אותה. מה שאתה זוכר בעל
פתק. בכל דור ודור חייב, מה כתוב?
אדם.
אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אז מי זה שצריך לזכור?
כל העולם.
כל העולם, יפה. כתוב אדם. לא כתוב חייב היהודי. או חייבים אנחנו. מעניין מאוד. אבל האחרים הם לא יצאו ממצרים. הם שמו, יפה. אומר הרב קוק, יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. כלומר, על ידי שאנחנו יוצאים ממצרים, כל העולם יכול לצאת ממצרים. ולכן המאורע שאנחנו מציינים לא נקרא יציאת ישראל, אלא יציאת מצרים. אז מי יוצא? מצרים, ומה יוצא? וואו. בסדר? אז אם כן, בכל דור ודור חייב אדם, כל אדם, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר, ואז מביאים פסוק שנוגע באמת רק לנו. והגדת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא משם, למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. כן, כן, ברור. לכן אמרתי שהפסוק נוגע רק לנו. אבל מעניין שהניסוח של המסקנה העולה מהפסוק זה חייב אדם. ואז כן, בבקשה. Out of the blue. זה באמת שאלה, למה לא היית בשיעורים הקודמים? אנחנו לא נעשה לחקירה, אבל תדעי לך שאנחנו שואלים את עצמנו. כן. נכון. נאמר ככה, יציאת מצרים הייתה חצי הצלחה וחצי כישלון. כתוב שחלק גדול וערב רב עלה איתם. כלומר, הייתה נציגות כלשהי של האנושות שהצטרפה אלינו. אם לא הייתה שום נציגות, אז אי אפשר היה לצאת ממצרים. כלומר, זה היה כישלון טוטלי. כי אז בעצם פספסנו את האפשרות להעלות ניצוצות. אם כולם היו יוצאים איתנו, זה היה גאולה האחרונה. וקרה משהו באמצע.
אז הערב רב זה בעצם הגאולה של העולם?
יפה. הערב רב זה דבר הכרחי, מהותי. בלי זה אין יציאת מצרים. עד כדי כך, שכשהערב רב עושה את העגל, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, יאללה, בוא נחסל אותם. משה אומר, אם אתה עושה את זה, אני צריך לחזור למצרים להביא אחרים. למה יבואו מצרים ברעה הוציאם? להרוג אותם בערים ומחל אותם על פני האדמה, שוב מחרון אפיך. נכון? איפה? הוא הורג 3,000.
זה לא
כולם. מה זה 3,000? מה?
גם לא כל בני ישראל
יצאו. נכון. עכשיו, כן? לפי המדרש, 80%. יש, כן, יש, המדרש אומר, והחמושים אלו בני ישראל מארץ מצרים, אחד מחמישה, ויש אומרים אחד מחמישים, אחד מ-500 ואחד מ-5,000. אז אם זה אחד מ-5,000, יוצא שיש כמה מיליארדים של יהודים שנשארו במצרים. כן. זאת אומרת שיש חלק של האומה שאנחנו לא יודעים מה קרה לו. אז זה מה שכתוב, שמתו בימי האפלה. מה זה האפלה? זה לא מק... אז זה חושך. למה אתה אומר אפלה? זה משהו אחר. זאת אומרת, האפלה זה שיש זרימה נסתרת, תת-קרקעית, של הפעולה של עם ישראל בעולם, שאנחנו לא מודעים לה. זה דומה קצת לבין החמישי. יש נשמות, הלכו לאיבוד. לא יודעים איפה הן. אבל הן קיימות. זה פועל בעולם. זה זרימה נעלמת מעינינו. אני לא יודע, אם הייתי יודע, אז היא כבר לא היה נעלם.
מסכים שיש להם איזה מיליאוד היסטורי
אלום.
להתבודד?
כן, אבל ההתבוללות זה דבר שאכל אותנו במשך כל ההיסטוריה. זה חסר משמעות?
חסר משמעות?
אז זה מה שאני שואל, לא יכול להיות. וכי זה חסר משמעות, סימן שאלה. כן? אז לך תדע. כן, אבל זה קצת מסוכן מה שאני אומר. נכון? לכן, אני מבקש, אל תגלו מה שאני אמרתי. אבל יש משהו שנזרע בין האומות, שאנחנו לא תמיד מודעים למשמעות שלו. אבל זה חלק מן העבודה של העלת הניצוצות וכדומה. יש סיפור מדהים. שמעתם בוודאי על הסיפור של הנביא מסן ניקנדרו? לא מכירים? הנביא מסן ניקנדרו. באיטליה. מי מכיר? אתה מכיר את הסיפור?
שמעתי אותו.
שמעת אותו. אבל אני קראתי את הסיפור. הסיפור הוא סיפור היסטורי. היה אדם אחד באיזה עיר בשם, איזה כפר, בשם סן ניקנדרו בדרום איטליה. לאיש הזה קראו מנדוצ'ו. האיש הזה חי בכפר שבו רק הכומר ידע לקרוא. כל האחרים, חקלאים פשוטים, לא יודעים לקרוא, אבל הכומר יודע. הייתה מלחמת העולם הראשונה, מנדוצ'ו, שהיה סתם איזה ארס מקומי בהתחלה. פושטק כזה. גויס לצבא, במסגרת הצבא הוא למד לקרוא. אחרי המלחמה חזר לכפר, קנה תנ"ך והתחיל לקרוא. בניגוד לדעת הכומר, שאמר לו אל תקרא. הוא קרא. ואז הוא הגיע למסקנה שעם ישראל צודק ולא הנצרות. עזב את הנצרות. אבל הוא לא ידע שיש יהודים בעולם. הוא חשב שזה שייך לעבר. אז הוא החליט להיות היהודי הראשון. והוא הקים קהילה של אנשים ששמעו לו, והם התחילו לקיים מצוות לפי הבנתם. הקריבו קורבן פסח. זה היה בין שתי מלחמות העולם. בסיפור אמיתי, זה קרה. באיזשהו שלב נודע להם שיש יהודים בעולם, זה בשבילם מהפכה. שלחו מכתב לרב של רומא, ששלח להם תליתות וסידורים. זה מה שהיה. אחר כך הם היו כזה מבסוטים, המשיכו. ואז הם זוהו על ידי כולם כיהודים. פתאום הייתה מלחמת העולם השנייה. הם נרדפו על ידי הגרמנים בתור יהודים. לא היה שם יהודי אחד. בסוף המלחמה, הגיע לשם איזה איש הבריגדה, תוך כדי כיבוש איטליה.
המלכות שרד
את ה... רגע, הוא שרד, הוא שרד את השואה. כן, הגיע חייל יהודי מארץ ישראל, מאיזה קיבוץ. הגיע במסעית לכפר הזה, תוך כדי כיבוש איטליה. וכיוון שהיה מגן דוד, והחבר'ה הכירו את המגן דוד מהתלית, אז הם עצרו אותו ושאלו אותו מה זה. ואחר כך הוא העלה אותם, כלומר, הסוכנות כבר התערבה, מנדוצ'ו עשה ברית מילה, לא הספיק לחיות עד כדי לעלות לארץ, אבל כל המשפחה וזה, כל החצי מהכפר עלו לארץ, ועכשיו הם, הצאצאים שלהם הם ישראלים. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? כי למנדוצ'ו הזה היו מדי פעם חלומות, שהוא לא ידע מאיפה זה בא לו. ובחלומות האלה הוא היה רואה את עצמו עולה על המוקד בספרד ונשרף באש. לך תדע מאיפה זה בא לו, אבל זה מה שהוא ראה. כן, זה לא, אבל זה מה שהוא ראה.
לא, אבל לא מקדם.
כן. במילים אחרות, יש לפעמים פעולה שנעשית בין האומות, שאתה לא יודע מה המקור שלה. אבל זה נעשה. זה מתו בימי האפלה. בסדר? כן.
דרך אגב, שזה ספר
קוראים
הבוגד.
הבוגד. מה זה? מישהו לילדים עשה את זה.
הרב בינט.
כן, עשה מזה ספר ילדים. בסדר. כן. אז איפה היית? כן, בגלל שדיברנו על אלה שלא יצאו. כאן כתוב משהו מעניין. מגביהים את הכוס עד הללויה. מה הספורט? לא, מגביעים את הכוס, אז מה עושים? מכסים את המצות. נכון? הרי זה הספורט הידוע בליל הסתר. מכסים את המצות, מגלים את המצות. מכסים את המצות, מגלים את המצות. נכון? כל פעם שמתעסקים ביין, מכסים את המצות. נכון? אז זה מה שעושים כאן. מגביעים את הכוס עד הללויה, ומכסים את המצות. תוך כדי. זה באמת בעיה. אתה צריך למנות מישהו בליל הסדר, זה התפקיד שלו. או שאתה מחלק פרסים, מי הראשון ששם לב. כן? ושלא טועה, שלא מחסק, שלא צריך לחסות, ולא מגלג שלא צריך לגלות. כן? עם מספרים, ז'טונים כאלה, אתה יודע. יכול לעשות מזה משהו. כן. למשל, אני מכיר מישהו שבליל הסדר הוא שאל את הילדים, מה כל כך יש לפחד ממכת צפרדע? ואז הוא הוציא צפרדע מגומי, שם על השולחן. נו, מה יש לכם לפחד? אפשר לעשות כל מיני שטויות כאלה. טוב, לפיכך, אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה ולקלס. כמה שבחים יש פה?
תשע.
בוא נבדוק. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה ולקלס. אז זה תשע. האמת היא שיש כמה גרסאות. אחת הגרסאות מונה 10 שבחים, וזה הכי הגיוני. לא, סרב. הדווקא הזאת היא נכונה, בגלל שבסוף אומרים, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה, שזה העשירי.
אבל
להלל והלויה זה דבר ארוך. לא יודע. נשאלת השאלה, מה זה לקלס? לקלס זה לשבח. מה זה היינו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו? קלס זה לעג, נכון? אז איך יכול להיות? אותה מילה, יש לה משמעות גם של שבח וגם של לעג. נכון, זה בדיוק מה שאני שואל, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאותו שורש, יש לו משהו
שתי... זה סוג של סגי נאור.
אולי זה סגי נאור. ההסבר לדעתי הוא פשוט הרבה יותר. המילה לקלס, בעברית מקראית, פירושה לשבח. לא סרב, פירושה לגנות. כן? היינו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו. כלומר, קלס, קלסה, כל אלה הם ביטויים של גנאי. אבל, בימי בית שני, התהפכה המשמעות בהשפעת היוונית. ביוונית קלוס זה יפה, נאה. ברור? קליגרפיה, מה זה קליגרפיה?
כתב יפה,
נכון? אז זה קלוס, זה חדר לתוך היהדות, לתוך העברית, ואז לקלס הפך להיות לשליח.
אין דוגמאות כאלה בעברית שאותו פועל בשני...
אבל במקרה הזה לא... נכון, אבל פה אתה לא צריך את זה. פשוט מאוד, זה בא מהיוונית. זה בא מהיוונית, זה הכל. זה הכל. בא מהיוונית. כן, לקלס. יש לפרופסור ישראל אלדד איזה מסע קטנה ששם הוא אומר בזמן שהיה פריקלס באתונה. מה? מה מצחיק? פריקלס באתונה. נכון, הוא בנה את האקרופוליס, הוא היה מסתובב באקרופוליס ואומר, כמה שזה יפה, היה אומר, קלוס, קלוס, קלוס. ובאותו זמן עזרא הסופר היה בארץ יהודה, נכנס למקדש ואומר, קדוש, קדוש, קדוש. ובכן, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול ומשעבוד לגאולה. ונאמר לפניו, שירה חדשה, הללויה. יש אומרים, בלי המילה שירה חדשה, יש אומרים לפניו, הללויה. כלומר, יש תקנה קדומה של הנביאים, שכל פעם שיוצאים מעבדות לחירות, אומרים, הלל. כמה פעמים זה קרה בהיסטוריה שיצאנו מעבדות לחירות?
שלוש
פעמים.
מצרים,
בבל. ומדינת ישראל, נכון? עדות. מה? זה רק, כן, מבבל הרי לא יצאנו מעבדות לחירות. היום העצמאות של חוזרי, שווה גלות בבל זה חנוכה. בסדר? זאת אומרת ששלוש פעמים יצאנו מעבדות לחירות, ולכן שלוש פעמים גם אומרים הלל. פעם אחת בחגים, בימים טובים, שהם כולם זכר ליציאת מצרים, פעם שנייה בחנוכה, פעם שלישית ביום העצמאות. וגם, גם, לא, בראש חודש לא אומרים הלל. אומרים חצי הלל, זה לא הלל. וגם אומרים ביום ירושלים. למה ביום ירושלים אומרים הלל? איפה כתוב בהלכה שצריך להגיד הלל על שחרור ירושלים? מאוד מוזר, לא? זה הרבנות הראשית תקנה, אבל השאלה למה? ההסבר הוא פשוט. בגלל שיצאנו ממיטה לחיים. ואם מעבדות לחירות אומרים הלל, אז קל וחומר כשיוצאים ממיטה לחיים. כן. מה ראה לך במספר שלוש? למשל, היה פה איזה אחד שלא יודע להבדיל בין שלוש לאחד, וכולם כיבדו אותו. מכאן שלא צריך לדעת כל כך מתמטיקה כדי להיות מכובד. נכון? כן. שלוש, לפי רב יהודה הלוי, פירושו אינסוף פעמים. ואחרי זה אומר, כשכתוב קדוש, 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 הכוונה אין סוף פעמים אמרו קדוש. לא, חלילה, לא, לא. אל תעשי לנו את זה. אתה שואל למה שלוש פעמים יצאנו מהגלות?
כל השיעור הזה, שלוש עבירות שמוציאות האדם, ויש שלוש
את המקדש. כן, אפשר לראות את זה מכמה בחינות, כן? שלוש עבירות, אמרנו, בין אדם למקום, לחברו ולעצמו. אבל יש משהו יותר עמוק מזה. יש מצווה שנקראת מצוות שילוח הקן. מכיר את זה? כתוב, כי ייקרא לפניך קן ציפור. כי ייקרא קן ציפור לפניך בדרך או על הארץ, אפרוחים או ביצים. והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. למען ייטב לך וארכת ימים. מזה אני לומד שיש שלושה דברים שאפשר להוציא מהקן. או אפרוחים, או ביצים, או בנים. וצריך כדי לקחת אותם כל פעם לשלח את האם מן הקן. אומר הנביא ישעיהו, הן בעוונותיכם נמכרתם ובפשעכם שולחה עמכם. אם כן, שילוח האם זה הגלות. וכל פעם מן הגלות אנחנו מוציאים משהו. מרוויחים או אפרוחים, או ביצים, או בנים. אומר הזוהר, ביצים אלו בעלי מקרא. אפרוחים בעלי משנה, ובנים בעלי קבלה. במילים אחרות, מכל גלות יצאנו עם רווח. מהגלות מצרים עם התורה שבכתב, ביצים. מגלות בבל עם התורה שבעל פה, בנים. מגלות אדום, עשרה, אפרוחי. ומגלות אדום, יצאנו עם בנים, תורת הקבלה. עכשיו נשאלת השאלה, למה שלוש כל פעם? נכון? כן. יש, היה יהודי אחד בשם רבי אברהם ביבאגו. שמעתם על רבי אברהם ביבאגו? לא פגשת אותו?
איזה מקום?
רבי אברהם ביבאגו. הוא לא ממקום. אלא ביבאגו זה שם משפחה שלו. רבי, כן, כתב ספר דרך אמונה. דרך אמונה. רבי אברהם ביבאגו, בספרו דרך אמונה, שואל שאלה מעניינת. מדוע הגלויות אינן שוות באורכן? כן, מדוע גלות מצרים 210 שנים, בבל 70 שנה, ואדום 1880. למה? כן? הוא לא ידע שזה 1880, היום אנחנו יודעים. כן? התשובה היא, הוא אומר פשוט מאוד, כי כל פעם צריך להעמיד את הצורה הישראלית, ככה הוא קורא לזה, מול המתחרה שלה. והמתחרה כל פעם משתנה, ולכן דרגות קושי משתנות, מצריכות גלות ארוכה יותר. מצרים העמידה כמתחרה לנבואה את החוש, וזה לוקח 200 שנה להיפטר מזה. בבל את הדמיון, זה לוקח 70 שנה להיפטר מזה. אבל הגלות האחרונה, הוא אומר, היא ארוכה מאוד בגלל שהמתחרה יותר רציני. הוא קורא לזה החוש התבוני. הוא נאמר את זה אחרת, הפילוסופיה. כל זמן שלא מתברר שהתבונה איננה אל החוש, הגלות נמשכת. מי הראשון שגילה שהתבונה אינה אל החוש? קאנט. ברגע שקאנט אמר את זה, התחיל התהליך של שיבת ציון. כן, יש איזה משהו דומה. אז זה שלוש. יש שלושה דברים. אתה יודע, הילדים תמיד שואלים, זה כאב לו? והאם זה קרה באמת? והם היו דתיים? כן? זה שלושת השאלות שאתה שומע בסיפור. בבתי ספר של המגזר, מה שנקרא. אז גם פה יש לך שלוש, כן? שהם החוש, הדמיון והשכל, נכון? שלושת הדברים האלה. שאתה שואל, אז למה שלוש? מסביר המהר"ל, שלוש זה שני קצוות ואמצע. כן, זה משהו מהותי. כלומר, האחדות איננה יכולה להופיע, אלא אם כן יש לך ניגודים, ונקודה שמיישבת בין הניגודים. אולי. אבל אולי יש עוד מה להעמיק בזה. בסדר? טוב. ונאמר לפניו, שירה חדשה, הללויה. ואז בעצם מה עושה המגיד? המגיד, מי שאומר את האגדה, קורא את ההלל. ההלל זה ארוך. אבל כאן קוראים רק את שתי הפסקאות הראשונות, זו המתחילה במילה הללויה, וזו המתחילה בעמוד 22, בצאת ישראל ממצרים. ובאמצע ההלל מפסיקים ואוכלים. ואחרי האוכל ממשיכים את ההלל. זה דבר מאוד מאוד לא הגיוני. אם כבר התחלת משהו, תגמור אותו. אם אתה לא מתכוון לגמור, אז תתחיל אותו אחר כך. יפה, זה בדיוק מה שמתבקש, שהאוכל הוא חלק מן ההלל. זאת אומרת, זאת סעודה של הלל. וזה דבר תמוע, כי הלל בדרך כלל נאמר ביום, לא בלילה. נאמר בעמידה, לא בישיבה. ובוודאי שלא אוכלים באמצע. ופה כל הכללים הופרו, כן? כלומר, השולחן של בני ישראל, היוצאים ממצרים, הוא עצמו הלל. ומכאן, שבזמן הסעודה, שבליל הסדר, כיוון שזה חלק של ההלל, זאת סעודה מיוחדת במינה בקדושתה, לעומת סעודת שבת למשל, או סעודה של חול. כן, זאת אומרת, מה שצריך לעשות אז, זה לשמור על מידה מסוימת של רצינות. כן, כי כולם מדברים בדיוק על המונדיאל האחרון. והפתרון הוא, שהרי כל אחד מאיתנו מת לספר לכולם את כל מה שהוא יודע להגדה של פסח, נכון? כולם, הם קוראים איזה קטע, הוא אומר, רגע, שמעתי בשיעור של הרב שרקי וכו', תעזוב אותנו ממנו, אנחנו רוצים להגיע סוף סוף לאוכל. בסדר, אתה עוזב אותם, שומר את כל החידושים, כתבת את זה על נייר קטן, ובזמן האוכל, כשכולם רוצים לדבר על המונדיאל, אתה אומר, אגב, יש לי משהו להגיד לכם, עכשיו תאכלו, תאכלו, אני רוצה להגיד לכם משהו ששמעתי בשיעור. כן? זה הפתרון. שנה הבאה לא מזמינים אותך. טוב. איך? כן, שוב בעמוד 21, איך מתחיל ההלל? הללויה, הללו עבדי השם. זה מאוד מוזר. הללו. כשמישהו אומר הללו, אז זה סימן שהוא עצמו לא מהלל. אם לא, צריך להגיד, נהלל. נכון? הווה נהלל. הווה נגילה, הווה נגילה ונשמחה. ואילו כאן, אומר ההלל, אומר לאחרים להלל ולא לעצמו.
יש כאלה שאומרים שזה הווה נרגילה.
הווה נרגילה. יש לי קושיה היסטורית על דבריך. לא, הנרגילה כנראה הומצאה מאוחר יותר מספר תהילים. ובוודאי הכינוי הזה. ואותה קושיה שהייתה לא טובה ביחס לחיבור הזוהר, היא כן טובה ביחס לטענה הזו. בסדר? ולכן נראה לי שהאמירה הזאת אין לה מקום, ואולי, כן, כך עולה בדעתי, התכוונת לומר את זה בהלצה, נכון? הלצה נאה, אהה, אכן נהניתי. כן, מה אתה אומר?
כמו שיש כאן הללויה, יש ברוך השם כל
פעם. נכון, אותה שאלה. למה שלא תגיד נברך? אותה השאלה. כן, למשל, בזימון אומרים רבותיי, נברך. נכון? הוא לא אומר ברכו. ואילו כאן הוא אומר הללו. יש משהו ששונה כאן. לכהנים? איפה ראינו שההללו של כהנים?
כן? משמעות של אדם.
של איזה אדם? אז אתה אומר שזה גוי שאומר את זה. יפה?
אולי יהודי אומר לגוי.
שאנחנו אומרים לגויים? זה נכון, בהמשך ההלל יש ביטוי כזה, הללו את השם כל גויים, אבל זה בהמשך של ההלל. פה, מדובר פה על עבדי השם, זה אנחנו. אלא, אנחנו מוכרחים לקבל את דעתו של התלמוד הירושלמי, וגם של המדרש, שמי שאמר את המילים האלה היה פרעו. בעצם הראשון שאמר הלל בהיסטוריה היה פרעו. מדוע? כך אומר המדרש דבר מאוד יפה. שכשהייתה מכת בכורות, פרעו פונה למשה ואהרון, אומר, יאללה, נמאס כבר מכם, צאו מפה. זה היה בחצות לילה. אמרו לו משה ואהרון, אנחנו לא גנבים, לא הולכים בלילה, מחכים עד מחר בבוקר. אומר להם פרעו, אבל אולי אם תישארו עוד, יהיו עוד מכות, אני לא רוצה. אומר משה, אם זה מה שאתה רוצה, כלומר, אם אתה רוצה להינצל ממכות נוספות, אז תשחרר אותנו עכשיו. אנחנו נצא בבוקר, אבל תשחרר, תן לנו עכשיו שחרור. התחיל פרעו צובח ואומר, עד עכשיו הייתם ברשותי, מכאן ואילך אתם ברשות עצמכם. כלומר, זאת הייתה הכרזת עצמאות, עצמאות פוליטית. והרי, כך ממשיך המדרש ואומר, והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם, ועליכם להללו, הללויה, הללו עבדי השם. כלומר, מי שאמר את זה היה פרעו. עכשיו, מזה אני לומד משהו מאוד חשוב, שפרעו הבין שברגע שבני ישראל הם עצמאים מבחינה פוליטית, הם אוטומטית עבדי השם. לא צריך שהם יעברו איזשהו קורס או משהו כזה. מעצם העובדה שאני עצמאי, אני עבד השם. זה אגב אומר משהו אחר, שכשאני לא עצמאי פוליטית, אני לא עבד השם. ולכן אומר התלמוד שאי אפשר לומר הלל בפורים, כי בפורים אי אפשר להגיד עבדי השם, כיוון שנשארנו עבדיו של אחשוורוש גם אחרי ההצלה. כלומר, מי שאומר אני רוצה להיות עבד השם, כשיש לי אזרחות של מדינה אחרת, ואני חי תחת השלטון של אותה המדינה, סותר את עצמו. אי אפשר להיות עבד השם, אם אתה לא בן חורין.
למרות ששם התחילה...
מה?
תנועת שיבה, לא?
איפה? אחרי. אבל המאורע עצמו שאתה חוגג לא קשור לשיבה. בסדר? לכן, הללויה על יד השם זה פרו. לפי זה כן. באופן אמיתי, ההלל הוא נאמר למי שיש לו דרכון ישראל.
אפשר לקרוא לך בתעלה?
כן, בבקשה.
זה
בתהילים, כן.
לא.
דוד היה אספן גדול. הוא אסף כל מיני תהילות. אומר התלמוד, 10 זקנים הם מחברי התהילים. אחד מהם אדם הראשון. יש גם תפילה למשה איש האלוהים. למנצח לידותון. למנצח לבני קורח. כן, יש הרבה. אז גם ההלל הזה, זה התחיל מפרעה. הוא הראשון.
אז איפה זה נשמע כל הזמן?
כמו כל ספרות שירית בחברה פרימיטיבית, זה עובר בעל פה. כמו כל הספרות הבדואית שלא נכתבה, אלא היא עוברת בעל פה מדור לדור. ליד האח, בלילה, לכל החלילים, כשהגמלים עושים... נכון? ברקע. אתה יכול לכתוב על זה שיר. כן.
שהבדואים הם
צאצאים
של אברהם וישמעאל, אז יש להם סיפורים שמגיעים עד אברהם וישמעאל?
אין לי יודע. יש מן הסתם סיפורים. השאלה, עד כמה הם אמיתיים, זה שאלה אחרת. אגב, אתה יודע לך שיש בקוראן זכר לעיר שקראו לה תמוד. 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 שנחרבה. והעיר הזאת... מעולם לא ידעו עליה. מאיפה הקוראן המציא את העיר הזאת? עד שמצאו בחפירות ארכיאולוגיות בעיר אבלה, שהייתה מהתקופה שלפני אברהם אבינו, מצאו זכר לעיר הזאת כעיר קיימת. זאת אומרת שלפעמים דברים עוברים אלפי שנים בעל פה, בלי שום תיעוד, ופתאום זה מגיע. אז זה קורה. יש דברים כאלה. כן.
אז לפי זה פרעה שתיקן להגיד
עליה? לא. אבל הוא הראשון שהעלה את הרעיון. יש לו רעיון. אפשר להגיד, הוא המתקן, אם אתה רוצה, אבל זה לא תקנה הלכתית. זה כמו שמי קבע את התאריך של פורים? המן. הוא קבע, כן? שזה יפיל פור, הוא הגורל, הוא יצא לו. מי קבע את התאריך של יום העצמאות? חבר הלאומים, שהחליט שהמנדט הבריטי הוא עד הביער. נכון? זאת אומרת, יש מעורבות של האומות בדבר הזה. יש משמעות לזה שזה בא מהאומה, כי זה תואם את האופי האוניברסלי של המאורע. בסדר? בואו נמשיך. הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, יש שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבוא מולל שם השם, רם על כל גודים השם, על השמיים כבודו, מי כשם אלוהינו, המקביל השב את המשביל לראות בשמיים ובארץ. מקימי, מעפר, דל, מאשפות, ירים אביון, יושיבים נדיבים, דבי עמו. מושיב יקר את הבית. הם הבנים שמחה, הללויה. הקטע הזה, בלי להיכנס לכל הפרטים של מה שנאמר בו, הוא קטע אוניברסלי, הייתי אומר אפילו תיאולוגי. הוא עוסק בהשגחה הכללית והפרטית של האלוהות, עד כדי הפרט של מושיב יקר את הבית, הם הבנים שמחה. נכון? מה זה עקר את הבית אגב? מה פתאום? זה בעברית מודרנית. מה זה עקר את הבית? זה בעברית מודרנית. מה זה עקר את הבית? לישון עקרה. אישה עקרה שאינה ילדים. מושיבי עקר את הבית. הם הבנים שמחה. כן? כלומר, אפילו הוא פוקד את העקרות. זה מה שכתוב כאן. כן? כך שהביטוי עקר את הבית היום בשביל אישה שנשארת בבית, זה לא... זה לא המשמעות המקורית של המילה. בסדר? מה?
כמו הרבה ביטויים
ששינו משמעות, כן, בדיוק. זה כמו למשל המילה לקלס, שיש לה משמעות שלילית בתנך וחיובית מבית שני. אז גם פה, עקרת בית זה מילה שלילית בתנך. כן? אבל זה מילה חיובית בעברית מודרנית. מה אתה אומר? כן, לא, זה ברור שזה לא פרעה שממשיך, כן? כלומר, זה אחרי שפרעה אמר לנו, הללו, אז אנחנו אומרים, אלוהינו. כן? זה כמו, שמה ישראל, השם אלוהינו. מי אמר שמה ישראל? מישהו שהוא לא ישראל. כי אם לא, אז היה אומר, נשמע ישראל. מי זה שאמר את הפסוק שמה ישראל? משה. בספר התורה, לפני פטירתו, בנאום האחרון שלו, משה אומר, שמה ישראל. הוא פונה לאומה, כי הוא עצמו בא מבחוץ. ואז הוא אומר, השם אלוהינו, השם אחד. זאת אומרת שגם אני שייך אל התפיסה שלכם. זה מה שהוא אומר. בסדר? זה משהו אחר. טוב. כן, בבקשה. לא, בעברית מודרנית זה מושפע מהמושג של עיקר. היא העיקר. נכון. כבר רש"י מבין. זאת החלטה שלך, אבל רש"י מביא למשל על רחל, אמנו, רש"י מביא, רש"י זה הרבה לפני העברית המודרנית, כבר הוא אומר שרחל, לעומת לאה, הייתה עקרת הבית. כן? כלומר, כבר בימי רש"י, המשמעות, כלומר, הביטוי שינה כבר משמעות. לשם הוא רוצה להגיד שהיא העיקר, לא, שהיא העיקר לעומת לאה. זה המשמעות שמה הביטוי. עקרת הבית, שלא לאה היא העיקר, אלא רחל. כן? זה נשמע לך אחרת, לך קשר. כן, זה כמו המילה כוס, כן? כלומר, יש אוף, כזה יש ציפור שקוראים לה כוס. את יכולה לראות אותה, היא מסתובבת בחורבות, ותגידי, מה קשר בזה לבין כוס? זה אפילו לא חלול, כן? בסדר, כי החלטת שהמילה כוס מציינת דווקא כלי לקיבול נוזלים, נכון? זאת החלטה. אבל אני לא חייב להתיישר עם הכרות סובייקטיביות של אף אחד. כן, בבקשה. לא מופיע בשום מקום. זה פה. בתהילים. זה המקור. זה המקור של הביטוי. רק שהמילה הכרה קיימת בתורה. כן, אבל הכרת זה פשוט בנסמך. ההכרה של הבית. שהוא מושיב אותה במקום מכובד. כן, להושיב, או להושיב זה כוונה שיש הרבה אנשים, ילדים, כן. כן? מושיב יחידים ביתה.
זה לא עקרת ואיקרת?
אותו דבר.
לא, כי איקרת זה עיקר.
כן, אבל זה קשה לבטא. לפעמים השפה מרחיבה את החיריק לפתח, בגלל הנוחות. אחד מהכללים של התפתחות השפה זה העצלות. העצלות של הדיבור היא גורמת להתפתחות השפה.
נכון.
נכון? כפי שכתבו הכותבים. כן. למשל, כמו שאתה אומר, תשמע. כן?
אבל
המשפט הזה
נשמע גם הגיוני עם הפרש של
התנבית. כן, אבל זאת לא הייתה משום של המילה הזאת באותם הימים, אני אעשה. המשמעות
הזאת,
זה אני חושב שזה בן יהודה. זה את החלטה של בן יהודה. כן, אפשר לבדוק את זה, אבל נראה לי שזה רק בעברית מודרנית.
בן יהודה, לא, מה המקור של חודים שהכרת בית היא?
כי לא הייתה משמעות אחרת. פשוט מאוד. פשוט מאוד. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.